שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק מספר 5 של יהלומים באוויר, פודקאסט אוהדים של מכבי נתניה. אני דניאל יצחקי, כמו תמיד איתי פה ניר רוזנטל, שלום ניר.
שלום דניאל.
והיום איתנו שחקן העבר רביד גזל, שלום רביד.
אהלן חבר'ה.
אז היום בפרק אנחנו בעצם נדבר על מנהיגות בקבוצה, על חדר הלבשה, ונשמע מרביד איך זה בתור שחקן מוביל בקבוצה, על כל האלמנטים שמשתמעים מכך, ובואו נתחיל. קודם כל, שאלה ראשונה מסקרנת אותי. אני גדלתי בבית שאבא שלו רועד של מכבי נתניה, ואני כל השנים שמעתי סיפורים על מכבי נתניה הגדולה. אז איך זה לגדול בבית שאבא שלו הוא שחקן במכבי נתניה הגדולה?
קודם כל, אתה יודע, לא הכרתי צבע אחר, לא הכרתי קבוצה אחרת. אני נולדתי, כבר אבא שלי פרש, מהסיפורים ברחוב. יותר שמעתי על אבא שלי, לראות אותו, לא ראיתי אותו משחק, קצת בוותיקים. מה אני אגיד לך? זו הייתה תקופה שהלוואי ונחזור לתקופה הזאת. הייתה לנו הזדמנות השנה באמת לזכות בגביע, ושיפסיקו לדבר על שנת 78, אבל לצערי זה לא קרה.
מקווה שבעתיד. רבי, אתה שחקן בית במכבי נתניה בעצם, גדלת בעצם כל המחלקות נוער, כל הדרך לבוגרים. איך זה לשחקן בית לשחק בקבוצה הבוגרת?
קודם כל, כל הילדים שחולמים להיות שחקנים, אולי מקבוצת ילדים שיש בה 20-25 שחקנים, אולי שחקן אחד מגיע להיות קבוצת הבוגרים. ואתה יודע, יש הורים שהם רוצים יותר מהילדים לפעמים, אבל אני באמת מגיל 3, אבא שלי לקחתי למגרש איתו, שהוא כבר הפך להיות מאמן, ואהבתי בדבר הזה. ונחזור לשאלה שלך.
תספר לי על התחושות קצת. מה זה אומר שאתה יודע, שאתה עולה לעונה הראשונה שלך בבוגרים, או איך זה מרגיש לשחק באצטדיון, שאתה יודע, ראית אותו מהיציאה?
כן, זה חלום שהתגשם, זה, אתה יודע, הייתי אוהד, הייתי מגיע לכל המשחקים ביציע, ופתאום אתה על קר הדשא, כל החברים וכל המשפחה וכל העיר. חלום שהתגשם. זה כאילו, אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת במילים. צמרמורות בגוף.
תספר לי על התהליך בעצם, או תספר לנו על התהליך של איך שחקן עובר מנוער לקבוצה בוגרת. איך זה קורה היום, מה ההבדל בין היום לתקופה שאתה היית, אם יש הבדל בכלל.
אני יכול לספר לך סיפור שאני עליתי לבוגרים להתאמן בפעם הראשונה, זה היה רמי לוי המאמן. זה היה בקופסה, ואז השחקני נוער בכלל היו מתלבשים בחדר אחר. היום כבר זה זמנים אחרים, ואתה יודע, ילדים בני 13 כבר באים חיים סוכן היום. אז כאילו, פעם זה היה יותר כבוד, יותר מכבדים את השחקנים הבוגרים. זה היה וואו, כאילו, להיכנס לחדר הלבשה. היום זה כבר דבר טבעי.
אבל יש תהליך, בוא נקרא לזה נועל מסודר כזה, זאת אומרת, שחקן נוער בא ל-X אימוני, ואז הוא עובר לקבוצה, עובר להתאמן תחת המאמן של הקבוצה הבוגרת, הוא משלב אותו בהדרגה, יש איזה מבניות, או שזה כל אחד עושה איך שהוא רואה לנכון?
לא, לפעמים, אתה יודע, המאמן של הבוגרים מתרשם משחקן כזה או אחר בנוער, אז הוא מזמין אותו לאימונים, ולפעמים, אתה יודע, חסר שחקנים לאימון של בוגרים, אז מזמינים את החבר'ה הצעירים.
ויש את התופעה הזאת, נראה לי שהיום היא יותר פופולרית, חריגי גיל, נכון? פעם זה אולי משהו ש... זה גם היה בתקופתך?
לא, בכלל לא, ואני בכלל כבר בשנה הראשונה שלי בנוער, כבר הייתי מתאמן עם הבוגרים, ובשנה השנייה כבר הייתי שחקן הרכב בבוגרים. אני חושב שחריג נוער זה, לא יודע, אם שחקן נוער לי שנה שלישית, חייב שחק בקבוצת בוגרים, אם לא בקבוצת האם שלו, אז אולי שילך חפש ליגה יותר נמוכה, ליגה לאומית, ליגה א', אבל אני חושב שאסור לו להישאר בנוער, לחריגיל.
בוא ניקח את הדוגמה מעכשיו, אוקיי?
ואני יכול להוסיף לזה שבהרבה מאוד עונים, החריגי גיל אמורים להתאמן עם הקבוצת בוגרים בשביל להשתפר, אבל זה לא קורה. ואז בכלל השחקן יכול לסיים את הקריירה.
בוא ניקח דוגמה מעכשיו, אוקיי? אנחנו מהיציאה, רואים את יונס מלאדה, עונה ראשונה קצת הברקות, עונה שנייה שזו העונה הזאת היא קשיים, פציעות, עניינים, מנטלי. איזה טיפים היית נותן ליונס?
קודם כל, יונס יצא לי לעבוד איתו גם בנוער. מאוד מוכשר, באמת יכולות אתלטיות נדירות. יכול להיות שהפציעות הן כתוצאה, אתה יודע, המעבר מהנוער לבוגרים, כמו שאתה אומר, אז זה גם ברמת האימונים, רמת הקושי. זה אימונים הרבה יותר חזקים, בקצב יותר גבוה. יכול להיות שזה גם גרם לו להיפצע, אבל אני מאמין שהוא יתחשן.
איזה עצות מנטליות היית נותן לו?
שגם שהוא לא משחק, אז שיעבוד קשה. דווקא הוכיח, השנה הייתה תקופה שבאמת הורידו אותו לנוער, ודיברתי איתו ואמרתי לו, אתה בנוער זה לא עונש שהורידו אותך, תשחק טוב בנוער, ותראה שאתה תעלה לבוגרים חזרה, ובאמת אחרי 3-4 משחקים בנוער, שהוא באמת היה טוב, זה כמובן קרה בגלל שגם הוא התגייס לצבא, העלו אותו חזרה לבוגרים, ועד הפציעה שלו, אני חושב שהוא הוכיח כאילו את היכולות שלו.
תראה, רביד, אתה קודם אמרת שמגיעים הרי ילדים לשחק במכבי נתניה או בכל קבוצה אחרת בגיל מאוד מאוד צעיר, ובסוף ככה בקצה הפירמידה רק ממש ממש הכי הכי טובים, במקרה הטוב, אחד יעלה לקבוצה הבוגרת. עכשיו כנראה שמי שעולה לקבוצה הבוגרת זה מי שהיה תמיד הכי טוב בקבוצות ילדים, נערים, נוער. איך בעצם מתמודדים עם המעבר הזה בתור שחקן, שאתה רגיל להיות שחקן טוב, שחקן מוביל, פתאום אתה מגיע לבוגרים, ואתה ככה חוזר אחורה בשרשרת הפיקוד, ונגיד זה ככה. אתה גם פתאום נחשף לשחקנים מפורסמים, שחקנים שמרוויחים הרבה כסף, אתה פתאום מגיע לחדר הלבשה, יש בו שחקנים זרים, רמת איכות אחרת. כלומר, איך שחקן שבמשך כל כך הרבה שנים היה רגיל להיות מוביל במחלקת הנוער, עושה את ההתאמה הזאת. אתה חושב שאולי נגיד יונס מלאדה בקטע הזה זה משהו שפגע בו? הוא היה כוכב מהנוער שהגיע לבוגרים וקצת התבלבל?
קודם כל אני חולק עליך, לאו דווקא השחקנים הבולטים בנוער מגיעים לקבוצה הבוגרת. לפעמים זה שחקנים בקטע מנטלי הם חזקים. לאו דווקא מי שהיה בולט בנוער עולה לבוגרים. לפעמים משילים אותו והוא צריך להתחשל שנתיים, שלוש במועדון אחר, ואז הוא חוזר לקבוצה שלו. לגבי יונס, אתה יודע, המעבר בין הנוער לבוגרים, לא, שאלת גם שאלה, אני יכול לדבר לך שעה עכשיו, אבל בקצרה, כשאתה משחק מול שחקן נוער, אז אתה יודע, אחד כמו יונס שהוא מאוד מאוד מהיר, אז הם נראים כמו ילדים קטנים לידו. אבל כשאתה עולה לבוגרים, ויש לך שחקנים יותר פיזיים, עם יותר ניסיון, אז קצת יותר קשה, אין מה לעשות. אבל שהוא גם מקבל את הניסיון, אז הוא יביא את היכולות שלו.
אוקיי, אז אתה חושב שליונס באמת יש את המבנה האישיות הזה להצליח בבוגרים?
כן, אני חושב שהוא בבסיס שלו גם ילד טוב, עובד קשה. גם עכשיו אחרי הפציעה אני רואה שהוא עובד חזק על הרגל, כדי ששנה הבאה באמת כולם יראו מי זה יונס האמיתי.
אוקיי, אני גם מעניין אותי לדעת איך עושים את המעבר או איך זה מרגיש בעצם. דיברנו על זה קצת של אוהד שיורד למגרש, אבל שבעצם שאתה הופך להיות שחקן מקצוען, אתה פתאום כבר חוטף כללות מהאוהדים האלה שעד עכשיו היית חלק מהם. איך זה קורה? אתה יודע, השינוי הזה בראש.
אני מאלה ש... אתה יודע, גם שהיו מקללים אותי וגם שהיו משפחים אותי, אתה יודע, הייתי תמיד במוד שלי, לא הייתי מייחס יותר מדי חשיבות, גם לדברים טובים, גם לדברים פחות טובים, ומנסה לעשות הכי טוב בשבילי ובשביל הקבוצה.
נתקלת כבר בשחקנים ששיחקו איתך ולא פיתחו את האור פיל הזה ונפלו בלי על הדברים האלה?
יש הרבה, אבל אתה יודע... מי שרוצה להצליח, אז חייב להתמודד עם כל הקשיים האלה.
איך היית מחלק את, נקרא לזה, את המבנה שצריך להיות לשחקן כדי להיות מוצלח? זאת אומרת, כמה חלק מנטלי וכמה חלק מקצועי. זאת אומרת, הרבה פעמים שומעים, עבודה קשה, עבודה קשה, מנצחת כישרון, נכון? אבל אנחנו תמיד, כאילו יש גם את האלמנט המנטלי. אז בואו, לא יודע מה. איך היית מסדר את זה? איך היית ממליץ לשחקן שעולה עכשיו לבוגרים או שחקן נוער?
אין פה תשובה... חד משמעית, אבל אני יכול להגיד לך ששחקן שהוא הרבה יותר חזק באופי, יש לו סיכוי להצליח יותר משחקן שיש לו רק כישרון. אבל אם יש לך גם את הכישרון וגם את האופי, אז אתה יודע, אתה אתה בדרך הנכונה.
זכית בקופה.
אני חושב שהכדורגל היום הולך למקום שאם בעבר, רביד אגב ציין את זה, ואני מסכים לחלוטין, שבעבר היו אומרים באמת, השחקנים הכי טובים הם אלה שיגיעו לבוגרים. והיום אתה רואה דוגמאות ל... לא בהכרח מי שהיא מדריבל הכי טוב, או הביתה הכי טובה, או זה שבסוף יגיע לבוגרים, אלא זה שיש לו, שמסוגל כבר בגיל 17, או 18, לחשוב כמו שחקן בוגרים. וזה, ככל שהתקשורת מעורבת יותר, ומשחקים מצולמים, אין הרבה מקום, כלומר, מצפים משחקן בגיל 18, כבר שיהיה לו את החשיבה, כמו שחקן מ-30. ולהרבה אין את זה בגיל הזה. אז איך אנחנו באמת יודעים ל...
אני יכול לתת דוגמה, באמת אנחנו כאילו, מכבי נתניה, שיחק איתי בנוער אסי וסיון, שהוא לא סומן בקבוצת הנוער ככוכב או משהו כזה, הוא גם לא תמיד היה שחקן הרכב בקבוצת הנוער, אבל גילי לנדאו שהגיע נדלק עליו, ובאמת הוא נתן כמה עונות יפות.
איך אתה אבל בתור, גם בתור שחקן פעיל ותיק, גם בתור איש מקצוע, אם אתה רואה שחקן שעכשיו עולה מהנוער לקבוצה הבוגרת, אתה רואה שככה הוא לא לגמרי מצליח לעשות את ההשתלבות בצורה נכונה. מה העצות שלך אליו, חוץ מאשר תהיה רגוע ותנסה לעשות דברים אחרת, אבל בעצם מה הטיפ הכי גדול שאתה יכול לתת לשחקן כזה שעולה, כדי שהוא לא ייפול בגלל הדברים האלה, שלא ייפול בגלל הדברים המנטליים.
תראה, אני יכול לתת דוגמה עליי, שלמשל, שיחקתי אצל אורי מלמיליאן בבוגרים, אז הייתי משחק אחד, שתיים, שלושה, ארבעה משחקים, שיחקתי ממש טוב, ואז פתאום הוא לא נתן לי לשחק שבועיים. בקטע של, אתה יודע, לחשל אותי, זה באמת עזר לי. אתה יודע, לשחקן שעולה מהנוער לבוגרים, שלא יפחד, שלא יעשה חשבון לאף אחד. מצד שני, שיכבד את השחקנים הוותיקים. אבל שהוא משחק ומתאמן, אז שייתן את כל מה שהוא יכול.
כשאתה עלית לבוגרים, היו שחקנים בולטים בקבוצה שככה אימצו אותך, נתנו לך את העצות?
ברור. זוכר שבזמנו היה שאול סמאג'ה, השוער, שבאמת היה לי קשר טוב איתו, והיו אמיר שלח, אילן בוארון, משה גלם, אבל בתקופה היא, זה משהו שהיום חסר, היינו, אני מאמין, איזה 15-16 שחקני בית, שגדלו במועדון, שהגיעו ממחלקת הנוער. זה היה דבר גדול, כי הכרנו אחד השני, היינו חברים. וזה גם עזר להצלחת הקבוצה.
אני חושב שזה גם בחלק מהפרוספקט של המועדון, נניח קדימה, או חזון של אייל סגל באיזשהו מקום, עם ההשקעה שלו באמת במחלקת נוער.
אם כל שנה באמת יעלו 4-5, זה יהיה דבר גדול, אבל...
זה יהיה אדיר, כן. זה לא סביר, אבל זה יהיה אדיר.
אתה רואה שבשנים האחרונות, מי עלה? אביב ויונס, נכון?
כן. אתה עובד היום במחלקת...
אילון ירושלמי, כן, גם...
גם, נכון, נכון. אתה עובד היום במחלקת הנוער של מכבי נתניה. איזה שינוי קרה, אם קרה, בשלוש שנים האחרונות?
מבחינת ניהול, אתה יודע, אתה מדבר לפני הפירוק, גם בשנה של הפירוק אני עבדתי במחלקה, אבל לא, יש הכל, לא חסר כלום, באמת תנאים טובים, אבל אם אני חוזר איתך בכלל לתקופה שאני הייתי בנוער...
כן, איפה שיצרנו הרבה שחקני בית.
אנחנו בכלל, זה כאילו מצחיק, היום התנאים הם הרבה יותר טובים, נותנים לך תנאים הרבה יותר טובים להצליח, אבל לא יודע, שחקנים מפונקים, אני זוכר היינו מתלבשים על הדשא, היינו תלבושת אחת הייתה לנו, כל אחד היה מביא כדור איתו ומים, היום יש לכל קבוצה פיזיותרפיסט, פסיכולוג,
אז יכול להיות שהבעיה היא בעצה?
לא יודע מה להגיד לך, אבל כאילו, אני נדע מאיזה תנאים יש להם היום, כאילו, אין דברים כאלה.
אוקיי, דיברת קצת על באמת, אתה יודע, על שחקנים שחנכו אותך כשאתה עלית לבוגרים, ואולי קצת ניגע בחשיבות של חדר הלבשה חזק, או גם דברים ששמענו על מכבי נתניה השנה, שאין מנהיג אחד, או לא יודע מה, חסר אופי בקבוצה, כל אחד ייקח את זה לכיוון שהוא רוצה. תספר לי על, יצא לך לשחק בקבוצות גדולות בארץ, אפשר להגיד. תספר לי על חדרי הלבשה. איך זה נראה מבפנים, מה ההבדל בין חדר הלבשה חזק לחלש, איך בונים חדר הלבשה. איך זה נראה בקבוצות שזוכות באליפות?
קודם כל, כשהם נצחים אז הכל טוב. גם אם קניקובסקי או בצ'יראי היו מפקיעים בגמר הגביע, אז לא נראה לי שהיו מדברים, חסר מנהיג, יש מנהיג, אתה מבין? אבל יש מנהיגים שהם שקטים, יש מנהיגים שהם יותר רעשנים. בסופו של דבר, אני חושב שקבוצה טובה, קבוצה בריאה, זה מתחיל במאמן, הקשר שלו עם השחקנים.
אומרים שמכבי נתניה של השנה בעצם חסר מנהיג. מאז שאירן עזב, בעצם יש כאן בעיה שאף אחד לא נכנס לנעליים שלו. מבחינה מקצועית, הקבוצה הצליחה, אבל אומרים שעדיין אותו מנהיג חסר. עכשיו אתה בתור אחד ששיחק עם אירן לוי, איך אתה בעצם מסתכל על זה? אתה שיחקת בקבוצה שהוא היה הקפטן שלה, איך אתה ראית אותו, איך בעיניך הדומיננטיות שלו באה לידי ביטוי בקבוצה, ביום יום, באימונים, במשחקים, בנסיעות, איפה אתה רואה את נקודות החוזק שלו?
קודם כל, אירן, אתה יודע, במגרש הוא היה מביא לך את המספרים, הוא היה גם אוהב, אתה יודע, לדאוג לכולם, שהכל יהיה בחדר הלבשה כמו שצריך, שלא יחסר כלום, לא לצעירים, לא לכל הצוות. ואני חושב שגם השנה, דני עמוס, אני שחקתי איתו בקריית שמונה, אני חושב שהוא גם מנהיג. לא מכיר את כל השחקנים, אבל בדעתי מתעסקים יותר מדי, יש מנהיג, אין מנהיג, זה לא הקטע פה. לא חושב שבגלל חוסר מנהיגות או משהו, הקבוצה, תראו, הם מסתכלים בגדול, הקבוצה הצליחה השנה. זה שיש אכזבה מסוף השנה, בגלל שהפסדנו בגמר גביע והפסדנו את הכרטיס לאירופה, זה מובן האכזבה, אבל העונה הזאת היא בכלל, בכלל, בכלל לא כישלון, ואני יכול רק להזכיר את הפתיחת עונה שכולם חשבו שזה הולך לקרבות תחתית. אבל כמו שאמרת לך, בסופו של דבר, אם גבי או בצ'ירה היו מפקיעים, אז היינו מדברים אחרת.
זה נכון. אבל אתה אומר ש...
אני יכול לתת לך דוגמה סתם מהצ'מפיונס ליג, ששחקתי במכבי חיפה, שדקה 90 הובלנו על רוזנבורג, ופתאום ביצדון רמת גן החשמל נפל, ואחרי זה, אם אתם זוכרים, נשאר דקה, וקיבלנו פאול, וקיבלנו גול, בסוף בערכה הפסדנו, אז אמרו, היה חסר לנו מנהיג, היה חסר, אבל בעצם, אתה יודע, זה דקה, וזה יכל לשנות את כל הקריירה. פתאום שחק בצ'מפיונס ליג. עזוב גם שהפסדנו הרבה כסף, אבל...
זה ליאנקלה. יש איזה קו מחבר שאתה רואה נניח בין קבוצות מצליחות ששיחקת בהם? שאתה אומר, האלמנטים האלה והאלה צריכים להיות בשביל שקבוצה תצליח.
כמו שאמרתי.
אחרי זה, אם אתה רואה את האלמנטים האלה בנתניה.
הכימיה בין השחקנים. הכימיה בין השחקנים למאמן. אחרת אתה לא יכול להצליח. אתה יודע, ברגע שהמאמן מכבד אותך ואתה מכבד את המאמן, ושחקן מכבד אחד את השני, את חבר שלו, אז זה הרובה להצלחה.
יש טיפוסים קבועים בחדרי הלבשה?
כן, יש את הטיפוס שעושה רעש, יש את הטיפוס השקט, יש את הטיפוס המצחיק, השטוטניק. כל קבוצה יש לך את זה, אבל צריך לדעת, אתה יודע, להתחבר אחד לשני. זה בסופו של דבר, שאומרים חדר הלבשה בריא, זה הצלחה לקבוצה.
מבחינת כימיה בחדר הלבשה, נגיד, של קבוצה גדולה, נגיד, היית במכבי תל אביב, היית במכבי חיפה, היית גם בקריית שמונה. אתה זיהית הבדלים בעצם בהתנהלות, או שכימיה של חדר הלבשה זה אותו דבר גם אם אתה באיקסל או אם אתה בריאל מדריד?
כימיה, בשביל שיהיה חדר הלבשה בריא, אז כבר אמרתי מה צריך לעשות, אבל אתה יודע, ההבדל בין מכבי תל אביב ומכבי חיפה לקריית שמונה, שמכבי תל אביב ומכבי חיפה זה מועדונים גדולים, שהם תמיד שואפים לנצח כל משחק, ו... כל הזמן הם צריכים להיות מקום ראשון. מה שקרה בקריית שמונה, באותו עונה, זה התחלנו אפילו את העונה לא טוב. ניצחנו משחק אחד בששת המשחקים הראשונים. אבל הייתה שם שמחת חיים, ואחד אהב את השני, ופתאום התחלנו נצח, בסוף הסיבוב הראשון, במשחק האחרון, נגד הפועל תל אביב, עלינו למקום הראשון. ואתה יודע, אף אחד לא האמין שניקח אליפות, אבל בגלל שהיינו חזקים, והיינו ביחד, ואחד פרגן לשני, ואחד אהב את השני, וגם זה מקום שכולם גרים שם, ואחרי האימון, אם זה פה במרכז, אתה ממהר לאיזה פגישה או הביתה, שם בקריית שמונה אין לך הרבה מה לעשות, היינו נשארים כולם ביחד. רוב הזמן היינו ביחד, השחקנים. זה מה שמאפיין את קריית שמונה. וכאילו זה הכל היה בתולי כזה, שנה ראשונה. עובדה שאתה רואה שעכשיו קריית שמונה לא מצליחים...
למרות שיש את התנאים האלה, כן, אותו דבר.
כן, לא מצליחים, כי גם המקום השתנה, אין מה לעשות.
אתה היית במכבי נתניה 3 קדנציות שונות, נכון? היה לך את העונה של... בעצם שתי עונות, אם אני לא טועה?
לא, עליתי בגיל 17 עד גיל 21-2, עד אחרי...
עד הירידה ב-2004.
כן.
חזרת שוב בעונה של מתאוס, 2008-9.
לא, בתקופה של... כן, זה של מתאוס. כן,
חזרת בעונה של מתאוס, זה שנתיים.
נכון.
ואז שוב עזבת, ואז חזרת שוב בעצם לעונת העלייה.
כן.
איך אתה מסתכל על כל אחת מהתקופות האלה, מה שמייחד אותה? בעצם בכל אחת, בהתחלה היית מאוד צעיר, בקדנציה האחרונה כבר הגעת בתור שחקן סופר ותיק, והתקופה עם מתאוס.
מבחינה אישית או...
חווית גם נתניה של תקופה רעה מאוד, גם חווית נתניה של תקופה מצוינת, וגם של התאוששות.
כשעליתי לבוגרים, אז זו הייתה תקופה של אשר אלון, אם אתה זוכר.
בטח.
ונתניה היה מועדון שידוע, כמו שאמרתי, במחלקת נוער הטובה שלו, והיינו הרבה שחקנים מקומיים. אתה יודע, השאיפות היו לנצח כל משחק, אבל זה לא שאמרו לנו שצריכים לקחת אליפות או משהו כזה. בתקופה השנייה שחזרתי של ימר, אז אתה יודע, כבר זה היה קבוצת צמרת.
באיזה גיל זה היה?
בערך גיל 26.
שבאת כבר במעמד אחר אבל. זאת כן. אומרת, באת כדי להוביל.
כן. גם בשנה הראשונה שלי, אמנם לא הייתי שחקן מוביל, אבל גם בתור ילד, כאילו לא התביישתי לצעוק או... להגיד מה שאני חושב, אתה יודע, זה לא משנה הגיל.
שנה אני מעריך המערכת, אם היא יודעת להכיל או...
לא, כן, אם אתה מכבד את החברים שלך, הם גם מכבדו אותך, ולא משנה בין כמה אתה.
אוקיי, אז הגעת באמת בקדנציה השנייה, אתה אומר בגיל 26, קצת יותר...
קבוצת צמרת, מועדון גדול.
קבוצת צמרת, כן, עם שאיפות, הגענו גם לאירופה. התקציב הרבה יותר גדול. נעים, אתה יודע, ככל שהשנים, אני אגיד לך, פעם תקציב של קבוצה היה 10 מיליון שקל, אז אמרו, וואו, איזה תקציב, ונתניה היינו 4-5 מיליון. היום התקציב הוא כבר, קבוצות עוברות 100 מיליון, אתה מבין? ובקדנציה האחרונה, זה הגעתי אחרי הפירוק.
שפה אני גם רוצה שתרחב קצת יותר, כי זה עכשיו, אתה מגיע לנתניה של אייל סגל בעונה הראשונה בעצם.
מה גרם לך להגיע לקבוצה שנמצאת במינוס 9, מלבד העובדה שזו קבוצת הנאורים שלך?
אז קודם כל, זה הסיבה העיקרית. למען האמת, כבר אני בשלי הקריירה. אני כבר בין 33. אתה יודע, אני מכיר את סלובו הרבה שנים, ותמיד הייתה לי כימיה טובה. וברגע שהוא אמר לי שהוא רוצה אותי, אז כאילו לא עניין אותי לא כסף ולא כלום. עניין אותי רק המועדון, ובאמת, זה גם בגלל שיאללה, קח את זה ממש כאילו בדקה ה-90, אז אפילו המחנה אימונים היה בנצרת. לא יצאנו למחנה אימונים בחול, אבל הגיעו כל מיני שחקנים אלמוניים, אבל באמת החיבור היה... צורה יוצאת דופן, ועם המינוס 9, שאף אחד לא האמין ש... הקבוצה, הוא רק רצה לייצב את המועדון, ופתאום אחרי שנה בליגת העל, זה היה משהו גדול.
ומה אתה פוגש כשאתה מגיע למועדון בפעם הראשונה? איך זה נראה קבוצה שיוצאת מפירוק, או לא משנה, איך זה נראה לעומת מקומות אחרים שהגעת? איך זה מרגיש?
גם שלא הייתי במכבי נתניה, תמיד כאילו הרגשתי כבן בית. אני פוגש את שמחה וגבי, שפגשתי אותם גם בגיל 17. באו המון, המון שחקנים חדשים, המון, זו הייתה קבוצה חדשה לגמרי. וכמו שאמרת, שהיו שחקנים מנוסים, איראן שהכיר כבר את המועדון, ודיה, והביאו עוד את ברק.
ניקו, אלי,
כן.
ברנקו.
בעצם הניצנים של הקבוצה הנוכחית, כן. שאנחנו רואים.
כן.
ומה, איך בא לידי ביטוי התפקיד שלך באותו תלקיד, באותה קבוצה?
אם זה בקטע מקצועי, אז באמת... היו משחקים שפתחתי בהרכב, היו משחקים שעליתי כמחליף, אבל הבאתי, אני חושב, את הניסיון שלי. היו גם רגעים פחות טובים בעונה, עם תוצאות פחות טובות, שידענו להתרומם ביחד. אם זה חדר הלבשה, לדבר עם כל החבר'ה צעירים שיודעים שמכבי נתניה, במיוחד שהיא בליגה השנייה, אז היא חייבת לנצח כל משחק. וזהו, בסופו של דבר, העונה הזאת הייתה הצלחה אדירה.
אני, בתור מי שעבד עם הקבוצה באותה שנה, אז ככה אומרים שלא אומרים את שבחו של אדם בפניו, אז רבי תסתכל רגע הצידה. אני זוכר שאני הסתכלתי מהצד ואמרתי שרביד הוא המנהיג של הקבוצה הזאת, הוא עשה דברים בחדר הלבשה.
היה את אגה.
נכון, היה גם את אגה כמובן. אבל כששחקן צעיר מגיע, והיו לא מעט שחקנים שקיבלו את הצ'אנס שם בתחילת הדרך, פתאום גבי למשל מגיע ואומר, חבר'ה, יוצאים למשחק חוץ, מי עוזר להעמיס על האוטובוס? הראשון שקם זה רביד.
גבי בובלין.
גבי בובלין,
לא כן. קניקובסקי.
לא, קניקובסקי אז עוד לא היה אצלנו. אבל הראשון שקם לעזור זה רביד. מגיעים ילדים לחתימות, סרטוני בר מצווה, אני בא לחדר הלבשה, אומר, חבר'ה, מי יכול לצאת? הראשון שקם זה רביד.
אני יכול להגיד לך שעד היום שאני משחק בליגה א', שזה ליגה חצי מקצוענית, שגם היום אם צריך להרים שער באימון, אני מרים שער עם חבר'ה בני 18-19, אף פעם לא הכנסתי איזה חשיבות, כאילו, וזה אחד הדברים שתמיד כיבדו אותי, ותמיד אני אכבד. אני, אתה יודע, יש את אלה שאומרים, זה צעיר שירים את השער, שיאסוף כדורים, אני אין אצלי את האגו הזה.
אתה רואה את זה ככה, כי אתה חי את זה מתוך עצמך. אני, שראיתי את זה מהצד, ראיתי גם איך שחקנים צעירים מסתכלים עליך. ואיך אתה, כשאתה נותן את הדוגמה האישית, אתם חייבים גם כן. הם לא חייבים כי אומרים, בוא נעים רביד גזל עושה, מי אני שאני לא עושה? ואלה דברים שמחברים קבוצה. זה דברים שלדעתי בונים חדר הלבשה, שבונים גיבוש. שאין את המעמדות האלה, כמו שאתה אומר, הצעיר יסחוב, אז אנחנו לא במסייעת בגולני. קבוצה זה קבוצה אחת, משחקים כולם ביחד.
בגלל זה בדיוק. עשינו את הבלתי יאמן.
נכון, החלק שלך לדעתי באותה עונה, גם אם מבחינת דקות ומספרים, זה לא היה כמו איראן או כמו דיה, החלק שלך בעלייה הזאת ולשמור על הקבוצה הזאת, דווקא כי זה מינוס 9, והיה המון מקומות שאפשר היה ליפול בהם מבחינה מנטלית. פתאום עושים טקו במשחק ראשון מול הפועל פתח תקווה, אנחנו כבר במינוס 11. מאוד היה קל ליפול שם, ואני חושב שדווקא במקומות האלה של לבוא ולהרים ויאללה וצחוקים, ומתי שצריך עובדים, מתי שלא יודעים גם, אז זה יתרון גדול מאוד, שכל קבוצה צריכה שחקן ככה שידע... לקחת את האחריות. וכמו שאמרת, גם טאגה כמובן, טאגה ואיראן ובדש, היה שם איזון נכון של שחקנים ותיקים ביחד עם שחקנים בתחילת הדרך.
דיברת על טיפוסים בחדר הלבשה, על המצחיק, על הזה, על הפועל, על הקונדסון, אני לא יודע מה. איזה טיפוס אתה היית?
הכי מצחיק שיש.
אני קצת מכל דבר, אבל יש שחקנים שאתה צריך לצחוק איתם, יש שחקנים שאתה צריך להיות איתם רציני, גם תלוי מתי זה, לפני משחק, או אם זה באימונים. אני קולט כל שחקן, ואני יודע איך להתנהג איתו.
מי בנתניה של היום מזכיר לך אותך? כתב בתוך המערכת, אתה נמשר שאתה רואה את כל הנפשות הפועלות.
אני בתוך, אני יותר עם מחלקת הנוער, אני לא נמצא, אני גם, עם רוב השחקנים לא יצא לי לשחק, אתה יודע, יש שם המון חבר'ה צעירים, אני כבר זקן. דני, אני מכיר אותו, דני הוא בחור רציני, באמת, זה יהיה מצוין למועדון, אם הוא ימשיך. לא, ויקי הוא אחד שגדל במחלקת הנוער, הוא לא את אדם הנתניאתי. השאר, אתה יודע, הם אומרים שהם בחורים טובים, נהפוך אותם לרעים גם.
אני יש לי גם, תמיד לפחות זה נראה מבחוץ, שיש כאילו איזה קטע בנתניה. זאת אומרת ששחקנים שבאים לנתניה, איכשהו מרגישים פה גם משפחתיות וגם מועדון גדול. שומע את זה על הרבה שחקנים ששיחקו פה שהם אומרים את זה, גם אז איציק זוהר שמעתי אותו מדבר על זה. איך מייצרים את התחושה הזאת בתוך המועדון? ודבר שני, תן לנו רשמים, אתה בתור שחקן בית, חווית השחקנים אחרים שבאים לפה, בכל מיני תקופות שונות, מעניין אותי לדעת איך זה נראה, על מה הם מדברים.
אז שוב, במועדונים הגדולים, אתה בא, מתאמן, לפחות בתקופות שאני שיחקתי שם, אתה יודע, מתאמן, ופחות יש לך את ההרגשה הביתית. בנתניה תמיד יש לך את ההרגשה הביתית, אם זה בגלל ש... יש לך את שמחה וגבי, שהם גם באמת אנשים כאילו, אין דברים כאלה, אתה יודע, דואגים. אבל, לא יודע, אני חושב שהיום גם המועדונים הגדולים מחפשים לתת את המקום לכל שחקן שבאמת ירגיש בבית.
איך זה נראה במכבי חיפה? כל ההתנהלות בבפנים?
היום או...
לא, בתקופתך, כמובן, אני לא...
לא, אתה יודע, לא היו מתחרות, מועדונים שיכלו להתחרות אז במכבי חיפה. אתה מבין, זה...
גם אז עברתם הרבה שחקני נוער מנתניה, שחקני בית, סליחה, לא נוער, אבל מנתניה לחיפה בזמנו, זה...
אז עברנו אני ואורי, וקלמי היה... לא יודע איך להגיד לך את זה, זה לא שבחיפה... לא... אין הרגשה של בית או משהו כזה, פשוט... אני אספר לך סיפור שעברתי מנתניה לחיפה, אתה יודע, בתקופה של אשר אלון, היית רוצה משהו, היו אומרים לך, אין. ואז אתה מגיע לחיפה, וכל דבר שאתה רוצה, אומרים לך, בוא, אתה רוצה לישון, להישאר בחיפה, תישאר, אתה תקוע בתל אביב, קח מלון. אתה מבין? זה אולי ההבדל, כאילו, בין המועדונים. אבל שני המועדונים באמת שנהניתי. והייתה הרגשה טובה.
יודע מה, דיברנו קודם ואמרת שבתקופה שלך, שחקנים היום מגיעים בגיל צעיר, מביאים את המים, מביאים, מתלבשים על הדשא, והיום זה לא ככה.
זה במחלקת הנוער.
במחלקת הנוער, כן.
דרך אגב, אז היה מאמן, שהוא היה גם מאמן כושר, ומנהל קבוצה היה בא פעם בשבוע, היום יש לך מאמן כושר, יש לך מאמן שוערים, יש לך...
אתה חושב שהיום שחקן שמקבל, אתה אומר, את היחס הכי טוב שיש, גם בקבוצה הבוגרת, שזה אומר גם תזונה, וזה אומר רכב, ומלון, ודירה, ולדאוג לכל הצרכים, אתה חושב שברוב המקרים זה גורם לשחקן להיות מחויב יותר, או שזה גורם לו לפעמים, כלומר, אתה רואה לפעמים שחקנים שלוקחים דברים כמובן מאליהם, וזה גם מוריד להם מהיכולת? שדברים באים בקלות מדי?
אתה מדבר ברמת בוגרים?
ברמת או... בוגרים, ברמת בוגרים.
זה לא אומר שאם ייתנו לך את התנאים הכי טובים, אז אתה תהיה שחקן הכי טוב. אתה יודע, אתה צריך להביא דברים ממך. אז אין תשובות לכל הדברים האלה.
יש פה גם הרבה, כמו שזה, אני חושב שאתה נוגע בזה באמת, עכשיו זה מבנה אישיות. זאת אומרת, השחקן צריך לייצר לעצמו את הרעב הזה. אם הוא יודע לייצר את הרעב, למרות כל התנאים, וזה, נתלים באילנות גבוהים, כן, אבל יש את מסי שמקבל את הכי הרבה בעולם, אבל יודע לייצר את הרעב הזה כל משחק.
לא, כי אני, זכר שאני קוטע, אני פשוט, אני אומר את זה כי אני שמעתי איזשהו פודקאסט של אוהדי מכבי חיפה לא מזמן, שהם מדברים, דיברו על הירידה, סתם עכשיו גולשים קצת, כן, דיברו על הירידה ביכולת של מוחמד עוואד. ואז הם אמרו, בונה, במכבי חיפה, כל השחקני נוער האלה, איך שהם חותמים, כל אחד מקבל הונדה, ומקבלים תנאים, וחלק מהם מסתנברים. אז השאלה, איפה אתה רוצה לפנק, אבל אתה גם רוצה...
שבגלל שאני באתי מהתקופה של מכבי נתניה, בתקופה היא של אשר אלון, ואני זוכר שאיזה אימון אחד, העמיסו את כל הרכבים, בגלל שהיו חייבים כסף למס הכנסה או משהו כזה, והיו ימים שסגרו את המים, כי היו חייבים כסף. אז שאני הגעתי לחיפה וראיתי את כל הטוב בחיפה, אבל תמיד, תמיד זכרתי מאיפה באתי. אתה מבין? אז בקטע כמו שהוא אומר, קטע של אופי, זה הרבה שייך לאופי.
הבנתי. מה החשיבות של סוכן בקריירה של שחקן? בתור אחד שעשה קריירה באדונים הגדולים בארץ?
איך אמר לי מישהו מהכדורגל, פעם היו שחקנים עם קצת סוכנים, היום יש סוכנים עם קצת שחקנים. אז
אני שואל כי
סוכן טוב? לא, לפעמים הוא יכול לסדר לך את החיים.
קראתי אז שבוע נראה לי, או לפני כמה זמן, על ירין חסן, והוא דיבר על זה שאבי נימני היה הסוכן שלו בזמנו, אם אני לא זוכר בדיוק את הפרטים, אבל הוא עשה איתו זה משחק, הזה של על מכבי נתניה, להישאר, לא להישאר, בסוף נתניה סגרו את הדלת, וירין חסן מצא את עצמו אחרי כמה חודשים בלי כדורגל, ועבר להפועל פתח תקווה. אז כן, וכאילו מעניין לדעת באמת כמה ההשפעה שסוכן היא על שחקן, היום, כמה זה בקבלת החלטות. אנחנו גם שומעים הרבה את מאור בוזגלו נניח, ואבא שלו, שהוא מנהל לו את כל העסקים, הוא לא מדבר, הוא לא זה, הוא לא פה.
בסופו של דבר, אני חושב שההחלטה צריכה להיות אך ורק של השחקן.
שזה מה שקורה בפועל גם היום?
לא, אבל אם אתה שואל אותי, הרבה פעמים סוכן אולי ימשוך למקום אחר, למקום שהוא לא כביכול המקום האידיאלי לשחקן, אולי בגלל שהוא מקבל יותר כסף. אתה מבין? בגלל זה אני אומר שהשחקן צריך להגיד את המילה האחרונה, והוא זה צריך לקבוע לאן ללכת, ולא הסוכן צריך להגיד לו לאן ללכת.
אתה בגיל 17, אם עכשיו אתה מנסה לזכור איך היית, אתה בגיל 17 ידעת מה נכון לך, מה מבחינה כלכלית, מבחינה מקצועית, מבחינת הדברים האלה? זה דברים שאני לא יודע אם רואים אותם בראייה רחבה כל כך. כלומר, צריך שלדעתי יהיה איזה מישהו שנותן את היד המכוונת, אבל
קודם כל, תמיד הייתי מתייעץ עם אבא שלי, ותמיד הוא היה אומר לי א', ב', ג', אבל אני הייתי זה שמחליט. כל ההחלטות לקחתי בסופו של דבר, אני זה שקבעתי. אבל כן, היום הסוכנים משגעים את הכדורגל, ומשגעים את השחקנים, ו לא חסר מקרים ששחקן נפגע מסוכן כזה או אחר.
אולי אתה יכול קצת להרחיב, להגיד לנו מה התפקיד שלך היום במועדון, מה אתה עושה עם מחלקת הנוער?
אני התחלתי את השנה בתור סקאוט של המועדון במחלקת נוער, אבל אחרי זה שקצת נהיה, מה שנקרא, התוצאות לא הגיעו בקבוצת הנוער, אז עזרתי לקבוצת הנוער בתור עוזר מאמן, ושהגיע היה רונן גבאי שהייתי איתו, ואחרי זה אלדד שביט, ואז אלדד שביט עזב לסכנין, אז הגיע צוות אחר שיוסי טוויל, אז אני חזרתי להיות בתפקיד הסקאוט, ובין היתר הייתי עושה גם אימונים לקבוצת מחוננים של המועדון.
יש לי עוד קצת שאלות שדיברת על קבלת החלטות בתור שחקן וכיוון מקצועי וכל הדברים
קבלת
האלה.
קבלת החלטות זה הדבר הכי חשוב בחיים, לא רק בכדורגל.
זה נכון תמיד, במיוחד אבל שהקריירה שלך מורבת עם הרבה כסף והחלטות שהן יותר משמעותיות ממה לקנות איזה חלב או דברים. איך מקבלים החלטה או איך משלימים עם הצעד הזה של לעזוב את הקבוצה שגדלת בה? מצד אחד זה צעד אמיץ, מצד שני זה צעד מעורר מחלוקת מסוים.
אז אני יכול להגיד לך שהיה לי אופציה להישאר באותו עונה שעזבתי, קודם כל ירדנו ליגה, והייתי שחקן נבחרת. דבר ראשון, אתה אומר ליגה שנייה, זה יכול לעצור לי את הקריירה. אבל גם אשר לא השאיר הרבה, היה לי חוזה, אבל אשר לא השאיר לי הרבה מקום להתלבטויות, בגלל שהוא אמר לי, רביד, אם אני לא מוכר אותך, אז אין מועדון, מכבי נתניה. ובאותה תקופה, המועדונים הגדולים, אם זה הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, היה שם בעיות כספיות, ומי שיכל באמת לקנות אותי, זה רק ינקלה שחר. ואז המעבר למכבי חיפה, שבאמת אז היה המועדון המוביל בארץ. אז זה לא שהייתה לי אופציה להישאר, אתה מבין?
ואיך זה... ירדנו באמת לליגה השנייה, עלינו חזרה, איך זה לשחק נגד הקבוצה שלך?
זה... יצא לי לשחק הרבה פעמים נגד...
בוא נדבר על ההתחלה, אחרי זה תספר לי, אחרי זה שאתה נהיה כבר, אתה יודע.
גם כבשתי, היה משחק ששחקתי בהפועל פתח תקווה, בקופסה, הפקדתי שער, זה היה באמת מוזר.
מה התחושות?
חגגתי, כן, כי את האמת שכל קבוצה שאני מגיע אליה, אני קודם כל הקבוצה שאני משחק בה. אבל באמת המשחק שהיה לי הכי קשה לשחק, זה בעונת הירידה של נתניה עם...
ב-2013, כשהיית בהפועל באר שבע.
כשהשחקתי בבאר שבע, וזה היה משחק כי...
המשחק האחרון
שבה הבעיה, לא? או באר שבע או נתניה, ואני משחק בבאר שבע, ואני חושב שזה היה המשחק עם הכי הרבה קהל באצטדיון, אף פעם לא היה כמות כזאתי, ושבוע אחרי המשחק הזה, איזה שבוע? 5 ימים אחרי המשחק הזה אני צריך להתחתן גם. ואני יודע שכל האוהדים זה חברים שגדלתי איתם, אבל אין מה לעשות, כאילו, אני חייב נצח בשבילי.
היה רעש לפני המשחק, אתה הרי גר בנתניה.
ברור שהיה רעש, אבל אני תמיד הייתי מקצוען, וגם באותו משחק הוכחתי את זה, כאילו, אמנם קיללו אותי הרבה, אבל אין מה לעשות, אבל באמת שאחרי המשחק הייתה לי תחושה ממש ממש מוזרה. שמחתי שנשארתי עם באר שבע, אבל באמת היה לי מאוד עצוב על נתניה. באמת היה לי... באמת זה היה המשחק שהיה לי הכי קשה לשחק בו.
מה אתה אומר על ה...
בקטע מנטלי.
במצב של 0-0, היה לך שם מצב לגול, נכון. של 100%.
נכון.
ואני זוכר את זה, שאתה יודע, יש לפעמים דברים שאתה רואה אותם בלייב, בחיים, אבל הם רצים לך כאילו בסלואו מושן. ואני זוכר שהכדור עובר, כדור רוחב כזה, ואני רואה אותך מגיע, ואני אומר, וואי, רק לא רביד, רק לא רביד, רק לא רביד. כאילו, מזל שלא הבקעת לה, אבל אמרתי, אם זה נכנס, כאילו, מה זה עושה לך באותו רגע? כי בגלל שאני מכיר ויודע כמה זה בשבילך סערת רגשות. ברור שהיית מחויב ב-100% ואתה מקצוען, ורק באר שבע זה מה שהיה חשוב באותו משחק מבחינתך, וזה לגיטימי לגמרי.
מה?
אוי ואבוי אם זה היה אחרת.
כן.
מה החשיבה שלך על התופעה הזאת של היום ששחקנים לא חוגגים מול קבוצות שהם שיחקו בהם? בתור חוגג.
כן, זה ששחקת בקבוצה, אתה יודע, גם זה מצחיק אותי, כי יש שחקנים שלא גדלו בקבוצה הזאת, וכאילו הם לא חוגגים. אז מילא, שיחקת כמה שנים בקבוצת האם שלך, ואתה לא חוגג, זה בסדר, אבל שכל שנה אתה מחליף קבוצה ולא חוגג... זה נראה לי, לא יודע, צביעות, לא יודע.
אם ככה, אירן לוי לא יחגוג אף גול כמעט.
גם נכון.
עבר כל כך הרבה קבוצות.
מה יגיד בן סער? הוא לא יכול לחגוג באף מקום ביבשת.
בכל אירופה הוא לא יכול לחגוג.
רביד, מה הרגע השיא בקריירה שלך? יכול להיות גם כמה. בוא תספר לנו.
אם זה לשחק בנבחרת ישראל, ללבוש את המדים, היה משחק, אני זוכר, נגד שוויץ. ב-2-2, שהצדון רמת גן היה...
אז עם הצמד של יוסי, לא?
כן. עם הצדון רמת גן היה מפוצץ בהמנון, היה לי צמרמורות, כי היה לי גם משחק בסטאד דה פרנס, הייתי נגד שחקנים גדולים, אנרי ופטריק ויירה. כמובן שפה, בליגה שלנו, קבי נתניה, הופעת בכורה, לעלות לבוגרים, כאילו חלום שהתגשה. גם האליפויות במכבי חיפה, אמנם שם הייתי אולי שחקן יותר משלים, אבל עדיין שחקן שמשפיע, וכמובן את האליפות בקריית שמונה, שזה היה משהו שאף אחד לא חלם.
לסטר הישראלית.
כן, וכמובן כל המשחקים שאתה משחק באירופה עם הקבוצות, בליגה האירופאית, במוקדמות הצ'מפיון, זה חוויות שאני אקח איתי לכל החיים.
איזה רגע הכי נחרט לך בזיכרון מכל הקריירה? טוב, רע, לא משנה.
נחרט בזיכרון, הירידה הראשונה עם מכבי נתניה. זה באמת כאב, כאילו.
שזה גם הרגע הכי עצוב, או שזה...
זה נראה לי שזה הרגע הכי עצוב, כן.
הלך שם בעיטה למשקוף במשחק ירידה בבלומפילד.
נכון.
וואו, במצב של 0-0.
מה התחושות באמת אחרי רגע, אתה יודע, שפל כזה בכדורגל? נגמרה העונה?
אתה יודע, זה רק ספורט, אבל למי שגדל במועדון ו... אתה יודע, והקהל זה חברים שלו וגר בעיר, אז זה עוד יותר קשה. אבל מכבי נתניה הוכיחה בתור מועדון שהוא חזק ולא משנה מה, עברה כל כך הרבה דברים בשנים האחרונות, שתמיד מכבי נתניה תישאר משהו גדול.
נחזור קצת למכבי נתניה הנוכחית. יצא לך לשחק תחת סלובו וברדה, כמו שאמרנו, בעונה האחרונה שלך בנתניה, ויצא לך לשחק תחת לא מעט מאמנים בליגה, בקבוצות שונות, גם בנתניה, כמו שאתה סיפרת לנו. מה סלובו וברדה עושים שונה, או שהם לא עושים שונה, מצוותי אימון אחרים, או ממאמנים אחרים?
לא, יש להם את הדרך שלהם. קודם כל הם שניים, הם לא אחד. הם אף פעם לא... לא יודע, לא הקרינו איזה לחץ מסוים או משהו. יש להם את הדרך שלהם. לא יודע.
מה היית אומר שהם, נקרא לזה היתרונות של סלובו וברדה, לעומת מאמנים אחרים? עזוב, לא צריך שמות שתנקוב לי. רק מה הנקודות, אתה יודע, במה הם חזקים לעומת השאר?
יכולים לדבר איתך על הכל.
פתיחות?
כן. אבל אני חושב שזה יותר האופי שלהם. אתה מבין, זה מה שהם אמיתיים.
יש משהו בהכנה הטקטית שלהם, נניח אנחנו תמיד שמענו שהם הולכים עם השיטה שלהם, וכאילו, מדובר בזמן.
ולא מתייחסים ליריב?
כן.
לא, אני לא חושב, הם מתייחסים גם ליריב, אבל פשוט הם חושבים שאם הם יעבדו עם הקבוצה שלהם, ומקסימו את היכולות שלהם, אז זה אולי יספיק לניצחון. אני חושב שהם גם מתייחסים ליריב. זה לא נכון. גם אם... שמתם לב, השנה גם הם הרבה פעמים, זה היה 4-4-2 יעלום בהתחלה, ואחרי זה הם הפכו את זה לקווים.
לקווים, ואחרי זה קצת...
אז הם משנים.
ומה ההבדל, או איך זה נראה, בין כזה צוות של מאמנים, שתי מאמנים, לעומת מאמן ועוזר מאמן?
תודה, יש עוזרי מאמן שהם לא דומיננטיים, אבל פה באמת, כמו שאמרתי לך, אתה יכול לדבר עם שי או עם סלובו, זה אותו דבר. סלובו יותר אחראי על החלק ההתקפי, שי יותר על סלובו יותר על החלק ההגנתי, שי יותר על החלק ההתקפי. אם זה מתחלקים לשתי קבוצות, אז בדרך כלל שי עם ההתקפה וסלובו עם ההגנה. היום אתה... זה כבר צוותים, זה, אתה יודע, גם המאמן כושר, ויש לך מאמן שוערים, כולם פעילים באימון, אז... אבל בסופו של דבר זה אישיות. איך אתה מתחבר לבן אדם, וכנראה ששחקנים מתחברים לסלובו ולשי בצורה טובה, ובגלל זה יש תוצאות.
אביד, איך היית מסכם את העונה של מכבי נתניה?
בגדול עונה מוצלחת, פתיחה פחות טובה, עם סיום פחות טוב. אתה יודע, כולם רצו להניף את הגביה, אבל בוא נקווה ששנה הבאה נגיע גם למעמד הזה.
היה משהו שאמרת, הם צריכים לעשות משהו אחרת, היה משהו ש...
בגמר הגביה?
לא גמר הגביה, גם, אתה יודע, התחלת עונה, היפרדות מידי עבירן, מה שקרה תוך כדי.
יש דברים גם, אתה יודע, דיה התחיל את העונה ופתאום... הציעו עליו סכום כזה גדול, שמועדון כמו מכבי נתניה חייב שחרר בסכום כזה, אין מה לעשות. יכול להיות שחלק יחלקו עליי, אבל אני חושב ככה. תוך כדי תנועה הם בנו את עצמם מחדש. זהו, אני חושב שבסך הכל פלייאוף עליון, שנה שנייה, ושהמועדון הזה היה בפירוק, זה עונה מאוד מכובדת, והצלחה.
ועם מה מכבי נתניה הולכת קדימה מהעונה הזאת?
אם היא הולכת קדימה, יש לה שלד טוב. שוב, אנחנו לא יודעים מי יישאר שנה הבאה, מדברים שאלי יעזוב, אולי ניקו יעזוב, דני עדיין לא חתום, ברנקו עזב, שהוא 3 שנים היה שחקן מאוד משמעותי פה. שאלה מי יגיעו, אבל שלד טוב יש לנתניה.
מי היית מסמן לקראת שנה הבאה, שצריך לתת פריצה? או שצריך להוביל?
אני מצפה מהחבר'ה, בוא נגיד, האנטניאטים, אם זה אביב, אם זה יונס, אם זה ויקי, דודי, כן. החבר'ה האלה, הם יובילו.
אוקיי.
לא רק במגרש, גם, אתה יודע, חדר הלבשה.
אז חדר הלבשה דומיננטי, כמו שדיברנו כן. מקודם, ובאמת נקווה שיתנו את הטון. אז הגענו לסיומו של עוד פרק. תודה, ניר רוזנטל.
תודה, דניאל, תודה רבה,
תודה
רביד.
תודה לכם, נהניתי.
איך היה?
אחלה.
יאללה, מקווים שנהנית באמת, וגם אתם בבית. אז תודה רבה לחמי בורדוביץ' ולחברת סאונד 41 על האירוח, ונקווה שיהיה לכם אחלה שבוע.